ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף נון א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע העמוד, אפשר גם לספור בשורות הרחבות שורה שביעית. המשנה, בור של שני שותפים, עבר עליו הראשון ולא כיסאו, והשני ולא כיסאו, השני חייב. רש"י, והשני חייב, והראשון פטור. ובגמרא מוקילה בשהניחו ראשון לשני משתמש ודולה כשהלך לו. אז היה סוג של מפגש בין הראשון והשני, הראשון עזב בזמן שהשני השתמש בבור. הגמרא פותחת פה בשאלה, אנחנו סימנו אותו כשאלה ארוכה, בערך ארבע שורות, ארבע חמש שורות, וגם כתבנו בשוליים נושא סלש מבנה. עוד מעט נראה פס כפול, שאלות בירור הכי משכחת לבור של שני שותפים דתרוויהו מחייבי. הגמרא, אמרי, בור של שני שותפים, כך פתח המשנה, הכי משכחת לה. מה המציאות? אניחא אי סבירא לנקא בקיבא דאמר בור ברשותו חייב. דיברנו על זה אריכות בדפים הקודמים. אדם שהיה בור בשטח הפרטי שלו והפקיר הרשות את השטח מסביב והשאיר את הבור לעצמו, אז המציאות של בור של שני שותפים משכחת לה בחצר של שניהם, חצר שהיה בבעלות שניים, ובור של שניהם והפקיר ראשון ולא הפקיר בורן, אז והפקיר את השטח מסביב הבור ולא הבור. אז מה זה? זה בור של שני שותפים. אלא אי סביר לן בור ברשותו פטור, ועסקנו במחלוקת אמוראים, מחלוקת תנאים בדף נון עמוד א' בהגדרות האלו, ויש דעה, אפשר להצביע על התנא רבי שמואל לפי רבא בדף נון עמוד א', שהתורה לא מחייבת על כזה דבר, הכי משכחת לה דחייב עליה. מה המציאות שוב פעם של בור של שני שותפים שאפשר להגיד חייב? תשובה, ברשות הרבים, בור שחפרו ברשות הרבים. שאלה, וברשות הרבים בור של שני שותפים הכי משכחת לה? אי דשבו שליח תרוויהו וימוי ויזיר קרי לן ועזר קרא להו. אם מדובר בשני שותפים שמינו מישהו לחפור בור ברשות רבים, הוא הלך וחפר, וכידוע אסור לחפור בור ברשות רבים, והוא עשה כך, זה לא בור של שני שותפים. אין שליח לדבר עבירה, הוא אותו קורא, אותו חופר, הוא עשה עבירה, המעשה שלו לא משקף חזרה לאלו ששלחו אותו. אז איפה שותפים? ואי דקרה היי חמישה והי חמישה, ואם נגיד אדם אחד חפר חמישה טפחים, בא אדם שני וחפר באותו מקום חמישה טפחים נוספים, אנחנו לא נקרא לזה בור של שני שותפים, נסתלקל הוא מעשה ראשון. זה שחפר חמישה ראשונים הוא מסתלק מהתמונה, מה שהשני עשה נקרא לזה מחייב אותו באופן בלעדי על אותו בור. האם זה בור של שני שותפים? הניחא לרבי ולנזיקין משכחת לה. יש מצב שקיים קודם כל מחלוקת תנאים, ואנחנו עוד מעט נגיע לזה עוד כמה שורות, אבל לפי התנא רבי יש שותפות במקרה כזה, שאם מדובר בבור שרק ניזוק בא, אז גם הראשון עדיין בתמונה. אז אפשר להגיד שזה בור של שני שותפים, אבל לגבי נזיקים בלבד. כי יש גם דין של בור למיטה, שמת שם שור או חמור. אלא לרבי ולמיטה, ולרבנן בין למיטה בין לנזיקים. לפי הרבנן, גם לגבי מיטה, אם אחד חפר, נגיד, פחות מעשרה טפחים, ובא שני ושלים אותו לעשרה טפחים, רק השני חייב. וגם בנזיקין, לפי הרבנן, רק השני חייב. אז לגבי האפשרויות והשיטות האלו, היכי משכחת לה. שוב פעם, איפה יש מציאות של שותפים? כי לפי מה שציטטנו עכשיו, רבי למיטה, רבנן, בין למיטה בין נזיקין, אין כאן שותפות, רק השני חייב. אמר רבי יוחנן, כגון שעקרו שניהם חוליה בבת אחת ושלימו לעשרה. הנה, היה בור של תשעה טפחים, באו שניים, שניהם החזיקו בעת חפירה, ושניהם בבת אחת העמיקו את הבור עוד טפח בעומק, ויצר עומק של עשרה טפחים, שניהם חייבים. רשי והשלים על העשרה, תהיין כאן אחרון, תתרוויו כי ידעתי משבולי בור, שניהם הפכו את זה לבור, בור של עשרה טפחים, ובין רבי בין רבנן חייבים במיטה, אם במה זה במיטה, לא חייבים מיטה, חייבים במיטה, שאם מת שם שור או חמור, שניהם חייבים, וכל שכן בנזיקין, ששניהם יהיו חייבים. הזכרנו בשורות האחרונות רבי ורבנן, שואלת מה, מה המקור, מהי רבי ומהי רבנן, איפה הם מוזכרים ואיזה קונטקסט דיברו. דתניא, הנה ברייתא, שתי שורות, אחד החופר בור תשעה ואחר וישלים על עשרה, אחרון חייב. רבי אומר אחרון למיטה, כאילו אני מסכים לגבי מיטה שרק אחרון חייב, אבל מה, ואחר שניהם לנזיקין. וזה בניגוד לרבנן, שגם לנזיקין רק האחרון חייב. בשוליים, תחת הכותרת נושא/מבנה, אפשר לראות סימון, ציור של מה שאנחנו מכנים הרגש, וכתבנו חיפוש מקור לרבנן במחלקותם עם רבי, במקרה שאחד חפר תשעה, ובא שני ושלים על עשרה, רבנן סוברים אחרון חייב, רבי מחלק אחרון למיטה, אחר שניהם לנזיקין. הגמרא, מה הייתה מדר רבנן? שהאחרון שהשלים לעשרה טפחים הוא אחרי בלעדי, גם למיטה וגם לנזיקין. דאמר קרא, כי יפתח וכי יכרה. לגבי הפסוק הזה ראינו את השאלה הזאת כמה פעמים בדפים הקודמים, והיא אם על פתיחה חייב, שזה מעשה פעוט יחסית, על קריאה, על עצם החפירה לא כל שכן, אז למה התורה מפרטת כי יפתח וכי יכרה? מספיק להגיד כי יפתח. אדם שפותח בור שהוא חייב, בוודאי מי שקרא את הבור חייב. אלא מה הפסוק מלמד? להביא קורא אחר קורא שסילק מעשה ראשון. שאם יש קורא שני, חופר שני, ומוסיף עד אותו טפח עשירית, הוא מסלק את הראשון, וכל נטל האחריות מוטל על השני הזה. וזה המקור לשיטת הרבנן, שבאחד חפר תשעה, השני בא ומשלים אותו לעשרה, כל הנטל מוטל עליו. אני חושב שיש מקום להוסיף שורה אחת של תוספות, השני מהסוף, תוספות האחרון חייב, דווקא הוא, בשביל שחידש מיטה, תהיינו הטפח העשירית, שלא היה מתחילה, לכן כל התמונה משתנה ורק הוא חייב. זה שיטת רבנן. נמשיך בגמרא, ורבי אמר לך, לגבי הפסוק שהרבנן ציטטו, רבי עונה, הנאו הפעולות האלו וכי יפתח וכי יכרה מצריך צריכי כדאמרינן. יש דרשה אחרת, כמו שהזכרנו, וגם פה, הגמר מאוד מקצר, רק אומר כדמינן, הכוונה למה שלמדנו בדף נון עמוד א', הדרשות שנמצאים שם, לפי רבי, אלו ההסברים לפסוק הזה, כי יפתח וכי יחיה, ולא לחייב את השני לגמרי, כי שיטת רבי באמת, אם מדובר בנזק בבור כזה, שניהם, גם זה שחפר את התשעה התפחים הראשונים, נושא בחלק מהחיות. שורת רמה ורבנה נמי מצרח שכי, לפי מה שמוזכר בדפנו נמל א', שדרשנו את הפסוק כי יפתח וכי יחיה, לדרשות אחרות, גם לרבנן, נצרח הפסוק בשביל אותם דרשות. אז אם כן, מה המקור לרבנן שרק השני חייב? אלא היינו תמיד רבנן שהשני מסלק מעשה הראשון. אמר קרא, כי יכרה איש בור. הפסוק הוא בלשון יחיד. אחד ולא שניים. רק אחד נושא באחריות. והכוונה פה, שאם אותו שני בא והשלים את הבור לעומק של עשרת הפכים, רק הוא נושא באחריות. ורבי, הפסוק הזה שרבנן ציטטו, רבי שמחייב גם שניים, הוא אומר, ההוא מבוא אלי כי יכרה איש בור ולא שור בור. יש לדייק מהפסוק שרק אדם שחפר בור נקרא החפירה בור עם חיובי בור, לא עם שורו של אדם חפר בור. זה לא מחייב את הבעלים בנזקי בור. ורבנן, הרבנן גם מכירים בדרשה הזאת. אז מה הם עונים? הם אומרים תרי איש בור כתיבי. אז יש לדרוש גם את האיש בור ולא שור בור, וגם האחד ולא שניים. ורבי, הרי לפי מה ששמענו עכשיו, יש אפשרות לדרוש את שני הדברים האלו, ורבי לא מסכים עם הדרשה הקודמת, אחד ולא שניים. אז אומר רבי, איידי דכתב היי, כתב היי, בפסוק כתוב, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור. לאחר שהפסוק פותחת וכי יפתח איש בור, שזה אנחנו צריכים, כמו שכולם מסכימים, ההמשך אינו נכתב בתורה בשביל איזושהי חידוש, אלא אגב שכתוב וכי יפתח איש בור, בהמשך כתוב כי יכרה איש בור, אבל לא למטרת דרשה. הגמרא שואלת, וממאי דלחיובי בתרא דלמא לחיובי קמא? עד עכשיו אנחנו מדברים על זה שחפר את הטפח העשירית, הוא חייב ולא הראשון. מי אומר שהשני הוא זה שחייב ולא הראשון? אולי הראשון חייב. לא סלקה דייתך, אל תחשוב כך. די המקרא, והמת יהיה לו בתשלומי נזקי בור, כתוב והמת יהיה לו. ההוא דכעביד מיתה. אותו שיצר את הטפח העשירי שהופך את הבור לבור של מיטה, הוא זה שחייב. שאלה, והי והמת יהיה לו מבוא אלי לחדר רבה. אני צריך המת יהיה לו בשביל דין אחר. דיום הרבה שור פסולי המוקדשים שנפל לבור פטור. פסולי המוקדשים זה בהמה שהוקדשה לקורבן, אבל נפל בו מום, והתורה אומרת שפודים את הבהמה הזאת, והבעלים יכולים לשחוט אותו ולאכול את הבשר בביתם. אז זה נקרא שור פסולי המוקדשים. עכשיו, כזה דבר שנפל לבו, פטור, בעל הבור פטור, שנאמר, והמת יהיה לו. איך זה בא להפוקי למעט פסולי המוקדשים? כי המהבנה פה במי שהמת שלו, שהנבלה של אותו בהמה שנפלה ומתה בבור, הבעלים יכולים לעשות מה שבא להם, כולל להכיל את הנבלה הזאת לכלב שלו. לא כן כשמדבר בפסולי המוקדשים. נכון, אמרנו שהאדם יכול לשחוט את קורבן משלבה כי נפל בו מום ויאכל את הבשר בביתו, אבל הוא לא יכול להכיל אותו לכלול. בל נשכח, זה היה פעם מיועד לקורבן. אז מדינו של רבה אני מבין שפסודי המקדישים שנפל לבור פטור. זה מה שהמת יהיה לו בא ללמד, ולא ללמד את, את ה, או לא לשמש כבסיס או כמקור שרק השני חייב. הגמרא אומרת בכל זאת כן לומדים את שניהם. אמרי, כאן תשובה, ולאו ממילא שמת מינה דבהו דבד מיתה עסקינן. וכאן רשי אומר, כלומר תלתי שמת מיני, והפסוק ואמת ילו, אני באמת כן לומד שהשני שהוא יצר בור של מיתה חייב בלעדי, וגם הדין של רבה. תנו רבנן, אחד החופר בו עשרה בו אחר ושלימה ל-20 ובו אחר ושלימה ל-30, כולן חייבים. ורמינו, מצד שני יש ביתה שאומר אחד החופר בו עשרה ובו אחר וסייב וקייד, האחרון חייב, לא כולן חייבים אלא האחרון חייב. רק נתייחס למציאות, מישהו חפר בו לעומק עשרה טפחים, בא מישהו אחר והוסיף סיד על דפנות הבור והציר את רוחב הבור עקב כך. כי יד, אומר רשי, אנחנו נלמד רשי בשורה האחרונה, סייד וכי יד, שמתחילה רחב היה ולא היה בו הבל כל כך, היה רחב יחסית, וזה שהשני בא וסייד הוא הציר את רוחב הבור, וזה שסידו קצרו, וזה הוסיף את, את ההבל שהוא הכוח המזיק בבור, כמו שלמדנו בדפים קודמים. קייד, מה זה? עשה בו ציורים בקטלים בטיח, בטיח הסיד שתח בו. אז אנחנו נתמודד כעת עם השאלה. במקור הראשון שצוטט ראינו כולן חייבים, אחד עשר, החפר עשרה, זה שהשני בא ומשלים אותו ל-20 לא מסלק מעשה הראשון, כולם חייבים. במקור השני הראשון גם עשה חפר לעומק עשרה, אבל השני כן מסלק את המעשה הראשון. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', למה, האם ניתן לומר שהשתי המקורות האלו הם בעצם שתי דעות תנאים, הרבי, הרבנן. רבי, כפי שראינו מקודם שאמר שאחר שניהם לנזיקים, ראינו שמעשה השני לא מסלק את הראשון, אז זה מסביר למה שכתוב כולן חייבים. המקור השני שאומר רק האחרון חייב, זה לפי הרבנן שראינו מקודם שאותו שישלים לעומק עשרה, הוא הוסיף טפח אחד, הוא מסלק מעשה הקודם ולכן אחרון חייב. אז זה מתאים לשיטת רבנן. ברש"י שורה ראשונה, למה א דקטני חייבים, לשון רבין, רבי היא דמר לי אל גבי חופר בור תשע ובאחר וישלימו לעשרה, הוא אמר אחר שניהם לנזיקין, הועיל ועבד בו שיעור נזיקין, דאבי שותף בנזיקין, ואחר דאבי כמאי שיעור מיתה, אבל כולם שותפים בתשלומי מיתה. והדקטני אחרון חייב, ממשיך רשי, וראשון פטור רבנן, דייקי איש אחד ולא שניים. האם זה ההסבר? אז למקורות האלה, ליישב את המקורות. בשניים, וכעת אנחנו רואים בגמרא מעוין, וגם מספר רומאי, אצל הגמרא אחד ועוד כמה שורות, נראה איקה דיאמי, אפשר לראות את זה כבר עכשיו, בערך 9 שורות מלמעלה, שורה, בתחילת השורה, איקה דיאמי, פס מפותל, מספר רומאי 2, ובשוליים תחת המבנה כתבנו שני לשונות ברב זוויד, ביישוב שני המקורות, שבסוף עמוד א', ולעמידם כדי האחת. וזה בא לידי ביטוי ככה, ה וה, לפי מספר אומר אחד, שניהם רבנן, באיקא דאמרי, בהמשך, שניהם אליבא דרבי. עכשיו הגמרא. אמר הרב זוויד, לא צריך להעמיד את שני המקורות כשני שיטות, שתי שיטות תנאים. אמר רב זוויד, ה וה רבנן. אותם רבנן שראינו שמעשה השני מסלק את הראשון לגמרי, עד כאן לא כמו רבנן אחרון חייב, אלא אחד אלו עבד כמה שיעור מיטה. בעמוד הקודם, בעמוד א', ראינו רבנן אומרים אחרון חייב, זה במקרה שהראשון עשה רק, חפה רק תשעה טפחים, זה לא שיעור מיטה. אבל אחד עבד כמה שיעור מיטה, כמו המקרים בסוף העמוד, אפילו רבנן מודו דכולן חייבים. אז המקור שאומר כולן חייבים, אחד חפר עשרה, השני עשרים, כולם חייבים, כי כולם עשו שיעור מיטה. שאלה, כמה שיעור מיטה במקור השני, בשורה האחרונה, הראשון חפר עשרה טפחים וקטני אחרון חייב. לפי מה שאמרנו לפני שנייה, שאם הראשון עשה שיעור מיטה, הוא נשאר בתמונה, נשאר נושא באחריות. למה במקור ב', שורה האחרונה בעמוד א', למה שמה רק האחרון חייב? אמרי התם, במקרה הזה של הסייד וקייד, שלא היה בו הבל למיטה. רשי כותב שלא היה בו הבל למיטה שהייתה רחבה הרבה. אותו בור, נכון, הוא חפר אותו בעומק עשרה, אבל הרוחב היה משמעותי. בגלל הרוחב הרב לא היה בו הבל, משום הכי פטור, אף בנזיקין, כי אמרים איש אחד ולא שניים, תאב לי כחופר בור תשאר באחר בשלים עשרה. תוספות בשורה הראשונה, שלא היה בו הבל למיטה שהיה רחבו יותר מעומקו. אז לכן הראשון לא עשה שיעור מיטה. כלומר, עומק עשרה זה לא מספיק ליצור בור של מיטה. אנחנו חוזרים לגמרא, נקרא את הפסקה עוד פעם. אמרי התם שלא היה בו הבל למיטה באחר, והוסיף בה הבל למיטה, לכן אחרון חייב. איקא דאמרי, אמר רב זוויד, שני המקורות האלו, רבי, הכי דקטני כולן חייבים, שפיר, זה מסתדר עם שיטת רבי שהכרנו מקודם, דקטני אחרון חייב, כגון שלא היה בו הבל, לא למיטה ולא לנזיקין, ובא אחר והוסיף בו הבל בין למיטה, בין לנזיקין. נסתכל ביחד ברש"י, כגון שלא היה בו הבל, לא למיטה ולא נזיקין, הלכך ראשון פטור אף בנזיקין. וליבא דרב יאמר להבלו, ולא לחפתו, בו חייב רק משום הבל. רש"י ממשיך עם עוד יותר פירוט, אבל אנחנו נתקדם כעת בגמרא, רק שנציין שוב פעם למה בברייתא השנייה ב' בשורה האחרונה בעמוד הקודם רק האחרון חייב, בגלל שהמעשה של הראשון לא היה בו שהיה בו שום הבל, ולכן הוא לא חייב, רק האחרון שיצא בור שיש בו הבל נושא באחריות. כעת יש לנו סימון חדש, צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מתנה כתבנו פרטי הלכות שונות הקשורות לבור. אמר רבה, הניח אבן על פי הבור והשלימה לעשרה, היה בור עומק תשעה, ובמקום לחפור בעומק עוד טפח, מישהו בא ובנה מין שפה סביב הבור בגובה עשרה. עכשיו אם אתה מודד משפת אותו שפה שהוא בנה עד למטה, אז יש לך את הטפח שבולט מעל שטח האדמה פלוס עוד תשעה של עומק. מבחינת חלל, החלל כאן יש לנו עשרה טפחים. אז איך נתייחס לפעולה של האדם השני שבנה, לשון הרמב״ם אגב, הגביע בניין על, שפת, על שפתו טפח. ממשיך הגמרא ואומר, באנו למחלוקת. נציין שבזה שהוא השלים אותו לעשרה, האם הוא חייב על השאלה פה, מי חייב על מיטה או מי על נזיקין? אז הגמרא אומרת, לגבי השאלה הזאת באנו למחלוקת רבי ורבנן, כפי שלמדנו מקודם. לפי הרבנן רק האחרון חייב על גם מיטה וגם נזיקין, רק האחרון חייב. לפי רבי, אם מת בתוך הבור, רק האחרון חייב. זה שבנה בניין סביב שפת הבור, ואם ניזוק בתוך הבור, שניהם נושאים באחריות. הרי, אבל על זה הגמרא אומרת פשיטה, מה זה משנה אם הוא מוסיף עומק למטה, בזה שחופר עוד טפח למטה בתחתית הבור, או היא הוסיף בגובה. בסך הכל יש אותם עשרה טפחים. אז מה אני צריך רבה בשביל דבר שהוא כל כך פשוט? מהו דתימה? אם לא היה לנו משמיע רבה את דבריו לגבי הבניין סביב הבור, מהו דתימה? למטה הוא דהב לה דידי קקטילי, אבל למעלה דלא הב לה דידי קקטיל. איזו הבל המית את הבהמה? העומק, הטפח האחרון למטה. עכשיו זה שבנה טפח מסביב בור שלפני כן היה עומק תשעה טפחים, איזו הבל המית את הבהמה? זה לא ההבל שבטפח העליון שההוא השני בנה. אז הייתי חושב שיש הבדל בין מקרה של השני שחפר בעומק טפח נוסף להעמיק לסך הכל עשרה טפחים, לבין המקרה של אותו שני לא הוסיף בעומק דרך חפירת טפח נוסף בעומק, אלא על ידי כך שהוא בנה למעלה טפח, הייתי חושב שהוא לא יישא באחריות. אז כמה שמלן, זה החידוש של רבה. גם אם אותו שני לא עצמו חפר טפח עשירי למטה, אבל הוא גרם לכך, בזה שהוא בנה למעלה, הוא גרם לכך שהטפח האחרון בא למטה היה יכול להרוג בהבל. ביי רבה. תם זה סתם, מילוי בו. תם טפח או וסילק אבניו מהו? כאן צריכים את רשי להרחיב טיפה מה הסיפור פה. אומר רשי, תם טפח החופר בו תשעה ואחר ישלימו לעשרה וחזר אחרון וסתם ומילי אפר אותו טפח שוסיף. וכמו כן בסיפור הקודם, מישהו בנה עוד טפח למעלה והוא אחר כך סילק האבנים, מהו? האם אותו שני עדיין נושא באחריות? מי אמרינן? מי דעבד שקלי? מה שהוא עשה הוא סילק, והראשון יהיה חייב בנזיקין. עודלמה נסתלקו מעשה ראשון וכמה לכולי ברשותי, או בגלל שאותו שני הוסיף את הטפח או מלמטה או מלמעלה, זה גרם לכך שהראשון מסתלק מהתמונה. ונכון, אחר כך השני מסיר את הטפח שהוא אוסיף, זה לא משנה, זה לא מחזיר את הראשון לתמונה. ברש"י, כמה לי ברשותי, זה השאלה, האם בזה שהשני העמיק או העמיק או השלים עשרה טפחים, זה מסלק הראשון, כמה לי ברשותי של השני, אומר רש"י, והבי לי אשתה בו תשעה, דאחרון התשעה הם משויכים רק לאחרון הזה, לשני הזה, וחייב מה בנזיקי. נכון, אין כאן עשרה שימיתו, הוא סילק את הטפח הנוסף, אבל יש כאן תשעה, וכל התשעה אלו הפכו להיות באחריותו. זה השאלה, הגמרא לא נותנת תשובה. תיקו. אמר רבא בר בר חנה, אמר שמואל בר מלכה, בו שמונה. וכאן יש בשורות הבאות, כולכם יכולים לראות בהגמרות המשולשים וגם מספרים, 8, 9, 7 הם טפחים. בשוליים, תחת הכותרת מבנה, כתבנו סדרה של שיעורים שונים בעומק בו והמים שבתוכו. הגמרא, אמר רבא בר חנה משמואל ואמרת בור שמונה, ומהן שני טפחים מים חייב. סך הכל יש בור שחללו עומק 8 טפחים, אבל בתחתית הבור מונחים שני טפחים של מים, וזה לפי שמואל בור קטלני, בור של מיטה. מי טעמה? כל טפח דמיה כתרי דיבשה דמי. כל טפח של מים הוא כמו שניים של יבשה. אז אם היה חלל 8 פלוס עוד שני טפחים של מים, אני אמרתי פלוס, הכוונה המים הם שוכבים בטפחים האחרונים, שני טפחים האחרונים של השמונה טפחים, דיינו מטפח שישית עד שביעית, ומטפח שביעית עד שמינית נמצאים מים. לפי הדין הזה זה שווה לבור ריק בעומק 10 טפחים. אז לפי החשבון הזה, האם ניתן להגיע למסקנות לגבי דברים דומים עם מספרים קצת שונים? והנה, אנחנו סימנו את השורות הבאות כשאלה ארוכה, אבל הכל הסתיים בלי מענה. איבא לו, בור תשעה ומהן טפח אחד מים, מהו? שני צדדים לשאלה. א', אול דילמה שהוא הבא, אתם רואים אול דילמה ב', א', מי אמרינן כיוון דלא נפישי מיילת בהדלה, מאחר שאין הרבה מה, יש רק טפח אחד של מים, אז לא נוצר ההבל הדרוש למיטה, או דרמה, כיוון דעמיק תפי אית בהבלה, או בגלל שיש כאן עומק, במקום מקודם 8 טפחים, יש כאן עומק של 9 טפחים, אז יש הבל על ידי הטפח של מים. עוד שאלה, בור שבעה ומהן 3 טפחים מים, מהו? מי אמרינן כיוון דנפישי מים, מאחר שיש יותר מים טפי אית בהבלה, אם מקודם ראינו ששני טפחים של מים יוצרים הבל למיטה, אז כאן יש 3 טפחים, אז יש כאן הבל? או דילמה כיוון דלא עמקה, מאחר שאין כאן העומק, יש רק 7 טפחים של עומק לט בהבלה? תיקו. בא מיני רב שיזבי מי רבא, היא הרחיבה מהו, וכאן נעזר ברש"י. במקרה הזה אחד חפר בו 10 טפחים, בא שני והרחיב את פי הבור, השאלה מי חייב, מי נושא באחריות? אמר לי רבא עונה, הרי מעת הבלה אי אפשר לחייב את השני, הרי הוא מעת את ההבל. אמר לי עד רבא, הרי קירב עזקה. אז רב שיזפי ששאל את השאלה עונה לרבה, איך אתה פותר את השני מהחיות? הרי הוא קירב את ההזק, הוא קירב את, את שפת הבור לכאורה לכיוון אותו שור שנפל בתוכו, אז יש לחייבו. רשי, הרי מי היטב לה ותבוא לו ברכה, אין לחייב את השני. והשיטה השנייה, הרי קיריב הזיקה, אומר רשי, שמעת מקום עמד רגליים, ושמה לא היה הולך השועד מקום פי הבור שבתחילה. אנחנו נחזור לגמרא. אלא אמר רשי, נכסי ענן. וכאן הבאנו, או ציינו מעוין, וכתבנו בשוליים שני לשונות בתשובת רב אשי. אז לשנה ראשונה, נכסי ענן, בואו נבדוק את הסיפור מכוחנו. אי בהבלה מית, הרי מי אית הבלה? אם השור שנפל בתוכו מת בגלל הבל, אז בוודאי אי אפשר לחייב את השני, כמו שרשי אומר, הרי תבוא עליו ברכה. אי בחבטה מית, הרי קירב הזיקה. אני רק אוסיף במאמר מוסגר, האם יש לחייב על הבל וגם על חבטה? הייתי אומר שלפי שמואל, בניגוד לשיטת רב, אפשר לחייב על חבטה וגם על הבל. נחזור לגמרא. איקה דיאמרי, אמר רב אשי, נכסי ענן. אם מההיא גיסה, באותו צד שהוא הרחיב, נפל, הרי קירב הזיקה. ואם מאידך גיסה נפל, אם השור נפל אבל מצד השני שלא הרחיבו אותו, הרי מעט הבלה. אז לגבי זה שהרחיב את הבור, יש לברך עליו, כי הוא מעט את ההבל. איתמר, בור שעומקה כרחבה. מקודם הזכרנו בור שהרוחב יותר מהעומק, הוא לא בור שיכול הלכתי, לא מזיק. ובוודאי לגבי מיטה, אין בור הבל למיטה. אבל כאן אנחנו שואלים על שוויון. אז רבא ורב יוסף דאמרי משמי דרבא ורבא חנה דאמר משמי דרבי מני. רק נציין שהסימון הזה סביב רבא ורב יוסף מיועד להראות שגם בהמשך הם מופיעים גם בציטוט אותם שמות, רק שאנחנו לא סימנו את כל המשך השמות. אז בינתיים רבא ורב יוסף הם אומרים בשמי דרבי מני, אחד אמר, יש לנו כאן רבא ורב יוסף, אז אחד אמר בשמי של רבי מני, לעולם יש בה הבל עד שהיא רוחבה יתר על עומקה, ואחד אמר לעולם אין בה הבל עד שהיא עומקה יתר על רוחבה. אז לפי השיטה הראשונה יש הבל, כי הדוגמה של הגמרא, עומקה שווה לרוחבה. מתי אין הבל? לפי השיטה הראשונה, עד שהרוחב יותר על העומק. לפי השיטה השנייה, בור שיש שוויון רוחב ועומק, אין בו הבל. מתי יש הבל? אם העומק יותר על הרוחב. אנחנו ראינו במשנה, עבר עליו הראשון ולא כיסאו, לא כיסא את הבור, והשני, והוא גם ולא כיסאו, אז המשנה אמרה, השני חייב. הגמרא שואלת, וראשון מאימת נפטר, מאיזו נקודת זמן הראשון פטור? רבא ורב יוסף, דאמר משמי דרבי מני, אחד אמר מי שמניחו משתמש, מהשעה שהראשון מניח את השני ממשיך להשתמש בבור, אחד אמר שימסור לו דליו, דליו עבורנו זה כיסוי הבור. רש"י, דיבור המתחיל דוליו, כיסוי אבו לחסותו, שהראשון פותחו ודלה, ובא שני ומעצור, ומסר לו ראשון את כיסוי אבו. חזרה לגמרא, כתנאי, הדעות האלו שראינו בשמם של רבא ורבי סייף, הם בעצם מחלוקת תנאים. המדלה מים מן הבו ובו חברו ואמר לו, הנח לי ואני אדלה מים. כיוון שניחו משתמש, פטור. זה מקביל לחד אמר הראשון. רבי אליעזר בן יעקב אומר, משימסור לא דוליו במאי כמפליגים. כאן רוצים לרדת לשורש המחלוקת. רבי אליעזר בן יעקב סבר, יש ברירה. אנחנו מדברים על בור של שני שותפים, והשאלה פה, האם מה שאחד שואב דולה, המים שהוא דולה, אומרים שזה מהחלק שלו, ומה שהראשון דלה אומרים זה מהחלק שלו. דהיינו, יש ברירה שאפשר לומר שהוברר הדבר למפרע, שמה ששאבתי, מה שדליתי, הוא היה משלי. אז לפי רב אליעזר בן יעקב, יש ברירה, ואומרים, היי מדידי כממלא, והי מדידי כממלא. ורבנן סברי אין ברירה. עכשיו, עבדכם הנאמן, ממילות הגמרא לא ראיתי את הקשר, כאילו, מה העניין שברירה אצל המסירת דליו. אבל רש"י מאיר עינינו ונלמד ביחד את דבריו. והי מדידי כממלא, ולא הווה לי שני שואל על חלקו של ראשון, שיהיה כולו מוטל עליו לשומרו. הלכך, אם הזיק, שניהם חייבים. אבל מסר לו את הדלי, נעשה זה שומר שקיבל עליו לחסותו. לפי ההסבר הזה אנחנו מבינים למה השני חייב רק כשהוא יקבל את הדלי לחסותו. כי עד אז אי אפשר להגיד שהשני הוא אחראי על הכל, וזה מכוח ברירה. שאמרנו, מה שהשני דלה עד לפני קבלת הדלי, הוא דלה משלו. והוא לא נחשב, כמו שרש"י אומר, דין שואל על הכל. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבינה ויעזדו לתמיו. התנאים שראינו עכשיו, התנקמה ורב לזה בן יעקב, תנקמה בדעה שאין ברירה, ורב לזה בן יעקב שאומר יש ברירה, רואים אותם בהקשר אחר, אבל באותה שיטה. והנה, תתנן, במסכת נדרים, השותפים שנדרו הנאה זה מזה, אסורים להיכנס לחצר. מדובר בחצר של שותפות. אם הם נדרו לא להנות אחד מהשני, אז לגבי אותו חצר משותף הם לא יכולים להיכנס. אבל זה יעקב אומר, זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו. ומה העיקר מפליגי? לפי רבי אליעזר בן יעקב מותר לכל אחד להיכנס לחצר. אז מה עומד בבסיס המחלוקת? רבי אליעזר בן יעקב סבר יש ברירה. ומה זה אומר? היי לדנפשי עיר והי לדנפשי עיר. ורבנן סברי אין ברירה. וגם פה נסתכל ברש"י לימוד לתוך שלו, כל אחד העיר, כל צעד שאותו שותף לחצר צועד, יכול לומר זה חלקי שאני בורר, אז אני הולך בחלק שלי, לא, אני לא עובר על הנדל שלא להנות מהשני. ומהני לברירה, וזה עוזר לו לצעוד בחצר. כל צעד שהוא צועד, הוא אומר זה החלק שלי. ורבנן שאוסרים כניסה לחצר סוברים שאין ברירה. כעת יש סימון חדש, סימון שאנחנו מכנים הרגש, ובשוליים תחת הכותר נושא סלש מבנה כתבנו שלוש דוגמאות של מחירה, מחירת בור, בית, עידר, הפס המפותל וקניינם. אנחנו נראה קניינים שונים, קניין לכל אחד מהדוגמאות. במחירת בור אנחנו נראה שלוש שורות מסוף העמוד, כיוון שמסר לו דליו. בעניין מחירת בית אנחנו נראה מסירת מפתח, ובקשר למחירת עידר כיוון שמסר לו משכוכית. המילה הזאת הגמרא תבאר ותברר מה המשמעות שלו. אפשר כבר מעכשיו רק לומר שבמילה הזאת נמצא בשורש המילה משך. ואנחנו ממשיכים להתייחס למה שאוספנו כאן בשוליים. הגמרא דנה בכל אחד מתי בעינן צריכים קניין זה. הגמרא, אמר רב אלעזר, המוכר בו לחברו, כיוון שמסר לו דליו, הדלי, הכיסוי, קנה, היחידה מי. מה עומד מאחורי הדברים האלו? מה הרקע? היא בכספה, אם הקניין, קניית הבור על ידי התשלום כסף, לקני בכספה. למה שתשלום הכסף לא מהווה הקניין? היא בחזקה, חזקה נגיד, שימוש בדבר, שימוש בבור, לקני בחזקה. מה מסירת הדלי כאן? איך זה נכנס לתמונה? תשובה, לעולם בחזקה. רב אלעזר מתייחס לקניין חזקה. הוא באי למי מלא, וכדי שקניין חזקה יתפוס, המוכר צריך להגיד לקונה לך חזיק, חזק וקני. זה פסקה שחייב לאמר. וכיוון שמסר לו דליו, כמן דאמר לך חזיק וקני דמי. גם במקרה כזה שהקונה מתחיל להשתמש בבור והמוכר מוסר לו את הדלי, זה עוקף או פותר מהצורך לומר לך חזק וקני. רש"י בשורה האחרונה אומר לעולם בחזקה לבד מסירת דלי באי להחזוקי בי. חוץ ממסירת הדלי צריך חזקה, צריך שימוש בבור. ומיהו להכי מהני מסירה, דהי בחזקה לחודה, אם היה רק שימוש בלבד, בא אלה ממלא לך חזק וקני. ועכשיו, שהוא מסר לו את הדלי, אין צורך באמירה הזאת. ממשיך הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר בית לחברו. אנחנו ממשיכים לדף נון ב'. כיוון שמסר לו מפתח, קנה, וכאן אותו ניתוח כמו שראינו מקודם. היחידה מהי בכספה, קניין כסף הוא מועיל לקניין קרקעות כסף וחזקה ושטר. אז אם הקניין היה בכסף, לקני כספה, מה הצורך מסירת מפתח? אי בחזקה, לקני בחזקה. ועולם בחזקה לא בא לי מי מלא, לך חזק וקני. כיוון שמסר לו מפתח, כמאן דאמר לך חזק וקני דמי. אמר יש לקיש משום רבי יענה, המוכר עידר לחברו, עידר שצון, הוא מוכר, כיוון שמסר לו משכוכית, קנה. אנחנו בשלב הזה לא נתייחס למילה הזאת, רק שזה איזושהי דבר שמוסרים מהמוכר לקונה, המשכוכית. אז ממסירת המשכוכית, הקונה קנה את העידר, היחידה מי. היא במשיכה, לקני במשיכה. כאן אנחנו מדברים על קניין בעלי חיים, וקניין משיכה זה אחד מהקניינים המוכרים. ורש"י בשורה שנייה מתאר שהיא קישה במכה ורצתה לפניו, שכן דרך בהמה דקה. כך קונים בהמות דקות, כמו עזים, כבשים. ממשיך הגמרא, היא במסירה, לקני במסירה. יש עוד קניין שנה קניין מסירה, ורש"י מפרט. היא במסירה, שורה שלישית, אומר רש"י, קני והוא, אם במסירה קניין שהיה רשות רבים או חצר של שניהם. במקומות האלו שאין משיכה קונה שם, דה אין משיכה אלא בסמטה או בחצר של שניהם. וזה מובא בפרק המוכר את הספינה בבבא בתרא. אז אם הקניין פה היה למשל ברשות הרבים, אז היו קונים בקניין מסירה. אנחנו לא מפרטים איך זה בפועל, אבל זה מה שהיו עושים. אז מה זה המשכוכית? מה זה מסירת משכוכית? לעולם במשיכה, מדובר בקניין משיכה. ובאי למימר לילך משוך וקני, וכבד המסע לא משכוכית, כמן יום הלילך משוך וקני דמי. במקרה כזה שקנו בקניין משיכה וגם היה מסירת משכוכית, אז אין צורך לומר את הפסקה לך משוך וקני. מהי משכוכית? זה שני פירושים. הכא תרגימו קר קשתא. רבי יעקב אומר, אי זה דאז לה בריש עדרה. קר קשתא, פעמון, והפירוש השני, רק שנציין, קר קשתא אומר רש"י גרסינן זוג שמקרקש בה לפני העדר והולך כולו אחריו. השמעת הפעמון, אז כל העדר נמשכים אחרי הרועה. פירוש השני של רבי יעקב, עיזה, עז, דאז לברש עדרה, עז שהולך בראש העדר. וכאן רש"י מסביר, עיזה דאז לברש עדרה, יש לבעל העדר עז חריף, ודרך העזים הולך בראש, והעדר הולך אחריהם. ולגבי הפירוש השני הזה של רבי יעקב, יש משל. משל ונמשל, כדי דרש ארו גלילה עלי דרב חיסא, כמו שארו מהגליל דרש בנוכחות רב חיסא את הדבר הבא: כדרג ישראל על ענה עביד לנגדה סמותה. עכשיו פירוש מילולי ואחר כך הנמשל. כשהרועה נהיה ברוגז על הצון, הוא הופך את הנגדה, את העז המוביל, להיות עיוור. מה הנמשל? אומר רש"י, עביד לנג וסמותה, לעז המושכת מנקר עיניה. זה כשהרועה הוא כועס על הצון, מנקר עיני אותו עז, ומה קורה? ונכשלת ונופלת בבורות. העז לא רואה, אז הוא ייפול בבורות, והעדר אחריו, וכל העדר נופלים אחריו באותם צוקים, אותם בורות. עכשיו הנמשל, כך כשהמקום, כשהקדוש ברוך הוא נפרע משונאי ישראל, שהוא רוצה להניש את שונאי ישראל, זה לשון סגי נהור, לשון נקי, כוונה כשהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, ממנה להם פרנסים שאינם מהוגנים. אז הוא ממנה פרנסי מנהיגי ציבור שאינם מהוגנים, אינם הוגנים. עד כאן שיעורנו להיום.